ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו היינו עדיין באמצע סעיף מ"ג, ושם אומר החבר שאלה קצת מתארי הנביא אשר אין חולק עליו, אשר לדון נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, ושיש להם ריבון מנהיגם כרצונו, וכפי משמעתם ומרים גם כן, וגילה נעלם והודיע איך היה חידוש העולם, ויחוס בני האדם לפני המבול, ואיך התייחסו אל האדם, ואחר כן המבול ויחוס 70 האומות, אל שם וחם ויפת, בני נוח, ואיך נפרדו הלשונות, ואיפה שכנו, ואיך צמחו המלאכות, ונבנו המדינות, ומניין שנות העולם, מאדם ועד כאן ומכאן ולהבא. אז התחלנו לדבר על זה. שיש קשר מהותי, זה לא רק רשימת מצאי של כל הפרטים שהנביא אשר אין חולק עליו, אז הוא דיווח לישראל עליהם, א' על התחברות האלוהות בהם, וב' שיש להם ריבון מנהיגם כרצונו, וכפי משמעתם מריה, וחוץ מזה גילה את הנעלם, וחוץ מזה אז גם היה הודיע איך היה חידוש העולם, וחוץ מזה שאר הדברים. אלא הצעת הפרשנות שלי אומרת שזה הכל תוכן אחד, זה רעיון אחד. על ידו, על ידי הנביא הזה, נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם, וההתראות הזאת היא לא התראות, היא כן התראות, היא התראות מן הראייה של ספרנו, של רבנו. זו הראייה המהותית של ספר הכוזרי, שזה לא מאורעות חיצוניים, אלא זו הראייה הפנימית, ושעצם מציאותו הוא לא בא ומספר להם, או מתי תדעו לכם, שהקדוש ברוך הוא מתחבר בכם, אלא המציאות שלו היא זאת שמשדרגת את ההוויה הכלל ישראלי ומגלה את האיכות הפנימית של המין החמישי הזה, של כן רבנו פה שם פה את משה רבנו כמין החמישי, שזה ודאי זה לא האיש פה כפי שאנחנו ברור לנו מהמשך הספר, אלא במה שהאיש הוא מגלה את האיכות של הכללות, של בחירת השם בעם, שכמו שהוא יגיד בהמשך הספר, שהבחירה בהתחלה הייתה בישראל, עם ישראל לא נבחר בגלל משה, משה נבחר בגלל ישראל, הוא רק מוציא מן הכוח אל הפועל, הוא המגלם באופן ממשי את האיכות המהותית של הכלל הזה, של המין החמישי הזה, ו... זה הממד של התחברות האלוהות בהם. התחברות האלוהות בהם זה שכינת האלוהות בהם. שהשכינה בהמשך הספר ילך ויתברר שהעניין האלוהי הוא יחסו אלינו כיחס הנפש ויחסה אל הלב, או השכינה הייתה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם, ובכלל שהאלוה אז הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחיותו, שעל כן הוא נקרא חי העולם, כמו שזה יאמר פה בהמשך הספר. ועל ידו נראתה ההתחברות הזאת, שזו ההתחברות, וההתחברות הזאת היא מופיעה בשתי פאזות, בכפי רצונו ובכפי משמעתם ומרים גם כן. כי ההתחברות האלוהית היא זאת של ימים תברר ש... זוהי הסגולה הישראלית, זוהי הפעיליות של המציאות הישראלית. שהיא מתגלה בשתי האיכויות האלה של הממד הטבעי, ההכרחי, והממד שמוציא מן הכוח אל הפועל את התכונה הכללית הזאת, האלוהית הזאת שמנשמתם. וכאן החידוש הפרשנותי כנראה בניגוד למפסקים של הפסקה הזאת, שהוא לא רק, שהם לא, זה לא רק רבי יצחק, אלא גם אחרים. אמנם בספר של אבן תיבון אין פיסוק, אז זה פשוט משאיר את זה פתוח, ואני מציע שפה לא תהיה נקודה, כפי משמעתם בים גם כן, כי זה לא נעצרים פה אפילו בשביל לקחת נשימה, אלא ובזאת הוא גילה את הנעלם, כי הנעלם זה מושג מהותי פנימי של ספירת החיים, רז החיים הפנימי, והוא פירוש המושג נעלם. נעלם זה לא רק נושא שהאינפורמציה שלו לא ידועה, זה לא פירוש המילה נעלם פה בספר, אלא נעלם זה המדרגה הפנימית נשמתית, שכן לא רואים אותה בעין הגלויה, אבל היא יכולה להתראות בראייה הפנימית, בראייה הזאת המיוחדת לעם הזה, כמו שהסתבר במשך הספר, שלעם הזה יש ראייה מיוחדת שאין אותה בשום מקום אחר, וגילה את הנעלם. וגם פה זה בנשימה אחת, במה שהתגלה נראתה לעם, לקהל, התחברות האלוהות בהם, בזאת הייתה הגדת המשכת הנעלם או גילוי הנעלם, איך שלא נתרגם את זה. בכל מקום זו המשמעות. שוב, זה לא שמשה רבנו היה הולך רכיל בגולי סוד שמעביר אינפורמציות איזוטריות, לא, זה לא הנקודה, אלא הווייתו מגלית את הממד הנעלם, ובזאת הוא מודיע איך היה חידוש העולם. והנקודה הזאת פחות או יותר נתקענו, זאת אומרת נעצרנו. בהמשך הספר, לא הספר פה, בהמשך מאמר ראשון, זה בסימנים סמך ג' עד סמך ז', אז תתעמק הבנתנו בסוגיה, ויובהר שדווקא מתוך עמידה על הנעלם שבעניין האלוהי, שבהווייתם של ישראל, מוכחת ומתבררת במלוא ודאותה עובדת חידוש העולם וערכו כבריאה. כי גם על זה הספקנו לדבר פעם קודמת, בכל פחות קצת, שהחשיבות הזאת של הסוגיה שבזאת אנחנו נכנסים אליה, שהיא הבירור שהעולם נברא והתיארוך של העולם, ובקיצור סוגיה תופסת פתאום איזה נפח כזה גדול, שמבחינה כמותית, והיא מעידה שהדבר חשוב גם מבחינה מהותית, סוגיית חידוש העולם זה סוגיה שמבררת שהעולם בפרספקטיבה האמונית הישראלית הוא ביטוי אלוהי, הוא ביטוי של רצון השם, וזה להפוקי בניגוד לאוריינטציה שהעולם איננו מחודש בכל וריאציה. יש בכל פחות שתי וריאציות מאוד מפורסמות של אריסטו ושל אפלטון ביחס למציאותו של העולם, שבכל מקרה הוא לא ברור, ואם הוא ברור לכל יותר הוא ברור קצת, אבל לא באופן מוחלט. ובצורה יותר פשוטה, כמו שראינו פה את הפילוסוף בהתחלה, שהוא כנראה נאו-אריסטוטלי, אז בכלל אין בריאה. מעולם לא שר האדם האדם שקדמו, מעולם לא השתנה העולם ממה שהוא, והמציאות היא כמות שהיא קדמונית, זאת אומרת, מעולם לא השתנה. נקודת הוויכוח, וזאת נקודת ויכוח מאוד מהותית, זה לא, כי אצלנו בתורה כתוב כן, ואצלם ברעיון כתוב לא. אנחנו אומרים כן בקול גדול, והם אומרים לא בקול גדול, וזה הוויכוח. זה לא משחקי ילדים, אלא זה שאלה על מהות הערכית והגישת היסוד לחיים. מה עם החיים? האם החיים הם ביטוי, הם נמצאים במסגרת של מערכת שמבטאת את הערך הנעלה, על כל פנים, יותר נעלה מכל מה שדעת אדם יכולה להעריך, או שלא. והחיים הם סבורים בערך חופש רצון ונטילת אחריות מוחלטת של האדם על מוסרו, על חייו, על גורלו, זה לא הנתונים המציאותיים. ובמסגרת זאת ההשלכות המוסריות הן מאוד מאוד דרמטיות, מאוד מאוד כותביות, בצורה גסה או בצורה קצרה אני אגיד. התפיסה היוונית אומרת שאין אחריות מוסרית. על כל פנים, ככה זה נגזר, ומילא כשאין אחריות מוסרית, אין הרבה טעם למוסר. זאת אומרת, ההכרח של הבן אדם להיות טוב, ממש הוא לא. וההפך מזה, אולי קרוב לכן. ואילו אצלנו, האוריינטציה שהטוב זה הישות, והטוב הוא יותר טוב מכל טוב, ולעולם תביעת השלמות והצדק והערך והאידיאל וכללות כל הערכים היא מהות היש. היא מהות היש, היא מהות החיים, היא משמעות החיים, היא שאלה של להיות או לא להיות. אתה בזאת, אתה בציר הזה, אתה פשוט מציאותי. אתה לא על הציר הזה, אתה פשוט מאוין באופן מוחלט. זוהי המחלוקת עם העולם ברור או העולם קדמון. ובמסגרת זאת, הוויית החיים שלנו, המציאות הנעלמת, התחברות האלוה בנו, בעצם ישותנו, בעצם אופי חיינו, זה הבירור שאין למעלה ממנו על דבר היות העולם ברור. אנחנו נחזור לטיעון הזה ונעריך בו הרבה. אני קודם כל כבר זורק לכם את זה בפעם הראשונה, כדי שתתחילו להתרגל. כל הרעיונות החדשים כדאי לחזור עליהם פעמים רבות, אולי ואולי, עם תוספת תפילות, אולי בסוף ייקלט משהו. אז אם שואלים, איך אתה יודע, כתוב ברמב״ם שאי אפשר להוכיח, וגם לכאורה אפשר להוכיח. בהמשך דברי רבנו, שביחס לזה שהעולם קדמון או עולם ברור, הרמב״ם על כל פנים טוען בצורה ברורה שאפשר, יש לו הוכחה שאי אפשר להביא הוכחה ביחס לנושאים האלה. זאת אומרת, הטיעון שעולם קדמון אי אפשר להוכיח אותו, על כל פנים זה לא טיעון פילוסופי. הפילוסופים טוענים את זה, אבל זה לא נובע מעמדה פילוסופית. זה לא ההיגיון מחייב את זה. הטיעון שעולם ברור הוא טיעון שהוא לא בר הוכחה. ישנה הוכחה שאי אפשר להוכיח את זה. אז אי אפשר להוכיח. אז אתה יודע, אתה יודע. אז יש את התשובה הבנאלית שהדתיים נוהגים למשוך את הכתפיים בהשתאות ולפעור את העיניים ולהגיד, כתוב בתורה, מה הבעיה? בסדר, זה לגיטימי, תשובה מאוד יפה, אבל רבנו לא, זו לא התשובה שלו. התשובה שלו היא אחרת. איך אני אסך את זה בצורה אחרת, אם תגיד מה, מישהו היה בבריאת העולם, אז התשובה שלו היא כן, אנחנו כל הזמן שם. זו התשובה. אנחנו, הווייתנו היא זאת שהיא עדות חיה לבריאת העולם. הוויית חיינו, ספרת חיינו, אופי חיינו, תכונת חיינו, כל אופי ההיסטוריה שלנו והתודעה התרבותית שמנהלת את כל האופי הרוחני שלנו משחר ימינו ועד הלום, הם בעצמם אומרים שהעולם הוא בעל ערך אלוהי מוחלט. זהו, כאלה אנחנו. אנחנו רואים את זה מעצם הראייתנו. אנחנו רואים את זה כמו שאנחנו רואים את חלום חיינו. וכמו הסוגיה שפותחת את הספר, חלום, אתה רציני, אתה מתחיל ספר ב, 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 בחלומות, ובסיבוב שני, במחשבה על הנושא, אז יוצא שדווקא הרעיון היותר ודאי, יותר עמוק, יותר מהותי, יותר תהומי, ויותר לא ניתן לוויכוח של מי שמבין את מה שמדובר, כן, גם פה. זה טיעון מאותו גובה ומאותו אזור. טוב, עד כאן הקפה א', נחזור על זה, זה פה לא מרכז העניין, רק אני רוצה להגיד לכם שמה שיאמר פה להלן ויוסבר בסעיפים ארוכים, הוא כבר נאמר פה, כמו כל הספר הזה, הכל כבר, כל הספר אמרתי לכם, כבר הוא נסגר, הבנת את סעיף י' א', אתה יכול ללכת, סגרת את הספר, באמת, אם באמת תבין את מה שהוא אומר פה בסעיף י' א', הבנת. העניין הוא שאתה לא הבנת. לכן כדאי שתקרא את כל הספר כדי שתבין מה נאמר בסעיף י' א', והוא הדין בסעיף חפי. אלה הסעיפים הכבדי משקל. בסעיף שלנו פה, אומרים ג', אותו כנל. זה פה כל האמיתות נאמרות. רק האמיתות והקפת הכל נאמר. רק אתה צריך לקרוא את כל הספר ולהבין אותו טוב, ואז לקרוא עוד פעם ולראות בעצם שאומר את הכל פה כבר עכשיו. אז אני רק מכריז לכם על זה, כי באמת צריך ללמוד ולרדת אל חקר הספר כולו כדי להשתכנע שמה שאני אומר זה נכון. אז כן, בהמשך תתעמק הבנתנו בסוגיה ויובהר שדווקא מתוך המידה על הנעלם שבעניין האלוהי שבהווייתם של ישראל מוכחת ומתבררת במלוא ודאותה עובדת חידוש העולם וערכו כבריאה. וכמו שאמרנו בפעם קודמת, כמו שמילה בריאה זה ממש לאו דווקא יש מאין. גם אקט של מעבר מיש לאין, אין ספק שזה בריאה, אבל יש עוד הרבה דברים שהם בריאה, והם לא מעבר מיש לאין, ממש לא, אבל כל מה שמבליט את הערך האלוהי בעניין, מה שמבליט שיש פה אקט אלוהי בעניין, יש פה עשייה אלוהית, עשייה שהאדם לא יכול לעשות אותה, זה נקרא בריאה. אבל הטיעון בריאה זה לא טיעון של מציאות טכנית, אלא זו קביעה ערכית. מעשה שהוא בעל ערך אלוהי, בריאה הוא. והערכיות של החיים, היש, המציאות, אותה אנחנו רואים מבשרנו או מנפשנו. מתוך הנעלם, מתוך התרבות האלוהות בהם, אז מתוך זה ברור איך היה חידוש העולם. זהו חידוש העולם. ואיך, זה לא איך טכני, אלא זה איך אפשר לטעון שהעולם חודש. והמבט הזה אומר, איך אפשר שלא לטעון שהעולם חודש. אמנם אפשר להבין את המשפט הזה גם הפוך, ואולי זו כוונת רבנו. איך הודיע להם את הנעלם? איך גילה להם את הנעלם? באמצעות הודיעו להם את חידוש העולם. באמצעות הודיעו להם את חידוש העולם, גילה להם הנעלם שבהווייתם הפנימית. כלומר, על ידי בירור עומק משמעות חידוש העולם שהגיד להם, מעמיד אותם משה על הספירה הנעלמת של עומק נפשם. שהוא מברר להם את סוגיית חידוש העולם, בזאת הוא מעמיד אותם על הנעלם. טוב, זה ממש לא משנה. זאת אומרת, משמעות דורשין היא כביניים, אבל לא... ומכל מקום, ברור אם כן, מדוע כה חשוב לרבי יהודה הלוי להוכיח שדברי משה בסיפור המקראי בפרשות בראשית ונוח הם אמת. ועל כן הוא מתאמץ להראות שבאמצעות סיפור זה מקבלת ההיסטוריה סדר סביר והסבר לתופעות מיוחדות שבה התופעות המיוחדות שבה, תופעות מיוחדות שאין להם הסבר אחר, והם תופעת השפה, תופעת השבוע, תופעת הספירה העשרונית, כמו שנראה תכף בסעיפים הבאים, ואיך מתוך הבנת חידוש העולם, אז הרווחת כמה דברים שאין לך תשובה עליהם, והם מוזרים, פתאום הם נעשים סבירים, נעשים מתאימים לשיטה, וזה גורם ליתר ודאות בטיעון, על פי הכלל הידוע שככל שהתיאוריה היא מסבירה פרטים רבים בקו מחשבתי אחד, זה עושה אותה ליותר ודאית, יוצר את תחושת הנכונות שלה. אז בזה יעסקו הסעיפים הבאים. ואיך כל זה ראשוני וקשור להיקרא מולת ישראל? למה זה כל כך חשוב? למה הספר שיקרא מולת ישראל בתורה? למה זה חשוב לא להאריך בזה? כמו שאמרנו, חשוב לא להאריך, כי היה חשוב למשה רבנו ולכל פחות לפתוח בזה. אז אם חשוב למשה רבנו לפתוח, אז חשוב לתלמידו הגדול, רבנו, גם כן לדבר על זה. ומכל מקום אנחנו עונים על כל זה כאחד. מדוע באמת תורת משה שאמורה להתחיל בחודש הזה לכם, מוצאת לנכון לא להתחיל בחודש הזה לכם, אלא כן מוצאת לנכון להתחיל בבראשית ברא אלוקים וכו'. כי זה ראשוני וקשור לעיקרי אמונת ישראל. כי כל זה מחזק את התודעה שאומנם העולם נברא, ומזה עולה מסקנה חשובה מאוד, שהמציאות מתאימה ומשקפת במהלכה ההיסטורי את התגלות והתבררות העניין האלוהי כנשמת היש. והבריאה, אם אנחנו מביאים אותה, מבינים את המושג הזה כהצבעה על הערך האלוהי, היא כלל וכלל לא מוכרחה להיות מובנת כנקודה אפיזודית, זאת אומרת כהתרחשות שיראה באיזה רגע. לא, יכול להיות שהבריאה זה אקט מתמיד, אולי זה בכלל לא מתרחש בשום רגע, אולי זה מתרחש כל הזמן, כי זה לא מושג זמני, זה מושג שמחולל את הזמן. לפני שיש בריאה אין זמן, אז זה לא מתרחש גם ברגע, זה קונטקסט הבנתי את האונתולוגיה, את השתלשלות היש ממקורה. ועל כן הבריאה יש לה סימני דרך לכל אורך הדרך, מראשית ועד אין אחרית. זה ילך ויתברר יותר בהמשך. על כל פנים, הבריאה היא מתרמזת בכל מיני נקודות, כל מיני תופעות במציאות התרבותית, שברוח האדם, בנפש האדם ובהיסטוריה. כי המציאות מתאימה ומשקפת במהלכה ההיסטורי את התגלות והתבררות העניין האלוהי כנשמת היש. ואם העניין האלוהי הוא נשמת היש, אז אתה מחיה את כולם, והכל זה מופע שלו. ומתוך כך הכל ברור. ועוד הוא ממשיך, הודיע להם הנביא, ייחוס בני האדם לפני המבול, קודם המבול, ואיך התייחסו אל האדם, ואיך היה המבול, ויחס 70 אומות, אל שם, חם ויפת, בני נוח, ואיך נפרדו הלשונות, ואיפה שכנו, ואיך צמחו המלאכות, ונבנו הערים, ומניין שנות העולם, מאדם ועד עתה. כי מתוך ברור סוגיית חידוש העולם, יעלה ויובן, שכל פרטי הידיעות האלה שקיבלנו ממשה הם ענפים מסתעפים משורש גילוי הנעלם המתראה בהתחברות האלוהות בישראל. טוב, אם אתם מתקשים להבין מה שאמרתי פה, אתם לא צריכים להיות נבוכים, כי אתם בחברה טובה. תחשבו שהמלך הבין מה שהוא אמר לו, הוא לא הבין, וכמו שאמרנו, זה ממש, לא רק שזה לא מטריד את רבנו, זה דווקא נושא חן בעיני רבינו. זה בדיוק מה שהוא רוצה. הוא רוצה שהדברים יבנו לאט לאט מתוך חזרה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בהמשך, תוך טפטוף. האינפורמציה בהתחלה היא נשמעת, מסתמית, אחר כך, כי הוא חוזר עליה עוד פעם, הסתבר שזו אינפורמציה גולמית, והיא גולמת בתוכה תוכן רב, מדויק מאוד, תהומי ועמוק. אבל זה עם הזמן הולך ומתברר. מכל מקום, המלך הוא מקשיב כמו כל מקשיב שטחי, אז הוא רק עסוק בדברים המרצדים פה. מה באמת? מר כוזרי, זה פלא? אם יש את לכם עניין שאני מעומד לברת העולם? מה אתם יודעים את המספר מברת העולם? הוא לא שואל על תוכן, הוא שואל על מה אתם אומרים, מה הרכילויות ביניכם? מה ההיסטוריה? מה, יש שם סיפורים היסטוריים? אמר חבר, אבל אנו, בו אנו מונים, ואין מחלוקת בין היהודים בזה מכוזר ועד כוש. או תרגום אחר, בו אנו מונים, ואין בין היהודים בזה מחלוקת מהודו ועד כוש. טוב, לא משנה. אמר הכוזרי, מה אתם עונים היום? לכאורה נפתחות בזה סוגריים ביחס לדיון המרכזי, כי הלא דיון נסוג בברור דברי החבר בסימן כ"ז שחיוב התורה עלינו בגלל להוציא אותנו ממצרים והתחברו בנו מפני שאנחנו הסגולה מבני אדם, כזכור. ברור אותו החל החבר לערוך ולהסביר את פסקאות למד א' עד מ' ג', ואולי נעוצה תשובתו של החבר לפליאה, הכיצד אתם סגולת בני אדם, בדיווחו למלך בסימן מ"ג על הנביא שאין חולק על נבואתו שעל ידו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם וגילה נעלם. ואחר זאת, מכיוון שחבר מזכיר אגב את ייחוס בני אדם קודם המבול ואיך התייחסו אל האדם ומניין שנות העולם מאדם ועד עתה, אז מתעורר המלך לשאול האם אכן יש לנו מניין לבריאת העולם. והנושא הזה מתפתח, כמו שנראה על פניו, כדיון צדדי שימשך עד סימן ס"ח, ושם המלך יחזיר את הדיון למסלולו המרכזי, יסתיים בסימן ע"ט. אמנם כשנגיע לשם נבחח שלא דיון צדדי היה כאן, כי מדיעות משמעותיות מוכרחות להבנת הרעיון המרכזי של הנושא המרכזי, שהוא תשובה בבירור לטיעון בסעיף חזיים. אם בכלל ישנה תשובה, אם בכלל ישנה תשובה לפליאה להתחברות האלוה בנו, מפני שאנו סגולת בני אדם, בהצבעה להתחברות האלוהות שנראתה על ידי הנביא, אם נגיד שזו התשובה, הנה, בנקודה הזאת, אומרת, ענה, הוא התפלא איך יכול להיות שהתחבר האלוהות בכם. אז נגיד, כי בא נביא, ואין חולק על נבואתו, והוא אמר, אז מה, אתה מתכוון לחלוק עליו? טוב, אם נגיד שזו התשובה, אז במקרה הטוב זה משכיות כסף. במקרה הטוב, כשאתם מבינים הטון שלי שאני חושב שזה לא, אפילו לא משכיות כסף. כי תשובת, גם אם לצורך העניין ברגע זה נניח מי שירצה, מי שחושב שזו היא התשובה, אז בואו נגיד, טוב, בואו נגיד כמו שאתה אומר. ומכל מקום, גם אם נגיד כמו שאתה אומר, יש לי עוד מה להגיד. כי תשובת העומק מבחינת התפוחי זהב, המסבירה את חיוב התורה עלינו מצד התחברו בנו, ויותנו סגולת בני אדם, היא הולכת ומתבררת במהלך הארוך שהסתיים בסימן ע"ט. עכשיו, אני אוסיף לכם מה שלא כתבתי פה, אבל אני צריך להוסיף את זה, שזה לא יכול להיות אפילו לא משכיות הכסף מצד שאם הוא כבר הסביר שהנביא בא, ואם הוא בא, ואם הוא התכוון להגיד תשובה על ידי זה, ולהגיד, תראה, יש הרבה מדרגות, ויש את המדרגה החמישית, המדרגה החמישית זה הנביא, אז אין חולק על נבואתו, לא כדאי לך להיות מהחולקים על נבואתו, כי אף אחד לא עושה את זה. והנביא אמר, על ידו נראתה התחברות האלוהות בהם. הסימן שלו, האלוה התחבר בנו. זהו, נגמר. אם זו אמורה הייתה להיות תשובה, אז בסעיף סמכת כתוב, אמר הכוזרי, די לי באלה הטענות המניחות את הדעת בעניין, ואם תארח חברתים לך, עודתי לך להראות לי את הטענות החותרות, אבל שוב על גלגול דבריך, כי פה הוא סוגר את הנושא הזה של בריאת העולם, אז, ומניין השנים, וזה טוב, אז בוא נחזור, שוב על גלגול דבריך, איך התחזק בנפשותיכם הדבר הגדול הזה שיהיה לבורי הגופות והרוחות, והנפשות, והשכלים, והמלאכים, אשר יתרומם ויתקדש ויתעלה משישגו השכלים, כל שכן החושים, חיבור עם הבריאה הזאת הנבזה, המגונה בחומרה, ואם היא נפלאה בצורתה וכו'. רגע, מה אתה שואל? כבר עניתי לך. אמרתי, איך יתברר? מה אתה שואל? תחזור על גלגול דבריך, איך יתברר? אמרתי לך, איך יתברר? בא לנו נביא, אין חולק על נבואתו, ועל ידו, נראתה, כבר התחברות האלוה בהם. זהו, מה יש לברר? בורה. אז מסתבר שהוא לא חושב שבורה כלום. המלך לא חושב שבורה כלום. ואני חושב שגם החבר לא חושב לי שבורה כלום. רק קורה מאוד שטחי, שאפילו את מסגיות הכסף הוא מזייף, אז הוא יכול לחשוב את זה. טוב, אז סעיף ממזיין, אז התשובה, כמה תמונים היום? אמר חבר, 4,500. אנחנו היום עוצרים בעוד 8 דקות, ככה ביקשו ממני, מפאת כבוד הרב הראשי, שאני מבין שצריך להגיע לפה. אמר חבר, 4,500, ופותה מבואר ממות אדם ושת ואנוש עד נוח, עד שם ועבר אל אברהם, יצחק ויעקב עד משה, ואלה מפני התחברותם היו לב האדם וסגולתו. ולכל אחד מהם היו בנים כקליפות, אינם דומים לאבות ולא התחבר בהם העניין האלוהי. ולכל אחד מהם, ונמנע מעניין הישנים באלה האלוהים, והם היו יחידים, לא קהלים, עד שהוליד יעקב 12 שבטים, כולם ראויים לעניין האלוהי, והחל האלוהיות להימצא בקהל, ובהם מניין השנים, ואנחנו קיבלנו ממשה מניין שני משקדמם, ויודעים מה שיש ממשה עד עתה. כן, אז עוד פעם, אמר חבר, 4,500 ופרטה מבואר ממות אדם ושת ואנוש עד נוח, עד שת, עד שם ועבר, אל אברהם, יצחק ויעקב עד משה, ואלה מפני התחברותם היו לב אדם וסגולתו, ולכל אחד מהם היו בנים כקליפות, אינם דומים לאבות ולא התחבר בהם העניין האלוהי. הלב והסגולה לעומת הקליפות הם מושגים מרכזיים מאוד, ועוד ניפגש מהם בהמשך פעמים רבות. מן הסתם אפילו אלה שלא לומדים את כל הידת שלהם מהכוזרי, זה משיעורים במחשבת ישראל, אז גם הם מכירים את הביטוי הזה, סגולה, 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 זה הכל, סגולה או קליפה. אז מי לא מכיר את הביטוי הזה כמהותי לרבנו? כן? העניין האלוהי הולך ומתברר, הולך ומתרכז ומופיע בעיקר בסבולה ולב. הליבה הפנימית, החיות הפנימית, הכלי המחזיק בתוכו את הנשמה. אלה הן הדמויות מפני התחברותם. כלומר, מה זה התחברותם? שוב עלינו על מושג מאוד כבד משקל, אבל פחות מפורסם, הוא לא פחות, זאת אומרת, הרבה פחות פופולרי, הוא לא ידוע שהוא מושג מאוד עסיסי, מאוד גדוש בשפת רבנו, אבל אנחנו כבר אמרנו את זה כמה פעמים, זה באמת, זה חוזר פעמים רבות פה בספר. בפירוש המושג התחבותיו, הכוונה היא השראת השכינה שבהם. דבקותם האלוהי, שהעניין האלוהי ההולך ומתברר מופיע דרכם. ככה הרב צבי יהודה היה מסביר. לכן היו לב אדם וסגולתו. ובאלה שלא התחבר בהם העניין האלוהי, כלומר שלא היו ראויים לאותה ספרת חיים מלאה של תכלית העניין האלוהי הנבואי, הם מתבררים כקליפה. אמנם הזכרנו כבר בסעיף חפי שמלמד רבנו להתבונן במסרים הרוחניים הערכיים הכלליים שבסיפור המקראי, ולא לחשוב שהסיפורים באו רק כדיווח היסטורי. לפי זה, ברוח הבנה זו, לומדים אנו שפרשות בראשית ונוח מצביעות על תהליך בירור. בירור הדורות, בהם אב מוליד בן מרכזי, ששמו מצוין במקרא, כי הוא הסגולה, הגרעין, בלב. הסדרה הרוחנית המטביעה מגמה מוסרית אלוהית בעולם. ואיתו יש עוד בנים ובנות. בילד בנים ובנות. והם קליפה. הם סתמים, הם קליפה. ונמנע מניין באלה האלוהים, והיו יחידים ולא קהלים, עד שהוליד יעקב אבינו 12 שבטים, כולם רואים לעניין האלוהי, והחל האלוהות להימצא בקהל, ובהם היה מניין השנים. ואנחנו קיבלנו מניין שני הקדמונים ממשה, ונדע מה שיש ממשה ועד אתה. כן, גם פה, בפסקה הזאת, כמו שאמרנו לפני כמה דקות, זו פסקה שהיא אומרת המון, מיד כאן, בהתחלה. והפסקה הזאת בהמשך, אז היא תתורגם פסקה צדיק ה' לאולי פסקה מרכזית של מאמר ראשון, ולמאן דאמר, שאני לא בטוח שאני מאלה, שמאמר ראשון הוא החשוב בספרנו, אבל בהחלט אפשר להגיד את זה, ולא דעה שאי אפשר להגיד אותה, אז יוצא שסעיף צדיק ה' הוא החשוב, הוא החשוב במאמר ראשון, ותמצית סעיף צדיק ה' זה כבר פה אצלנו, במה שאומר פה, אבל שוב, זריקת דברים שנדמת לנו כגולמית, כסתמית, מתברד כגולמית ותהומית. זו האמת שלה. בנקודה הזאת ישנה הערה של המניין, מניין השנים הוא על פי האלוהיות, ואנחנו יודעים את פי האלוהים האלה, ועל פיהם אנחנו מונים, ואנחנו יודעים מכאן מאז ימות משה ועד הלום, אנחנו יודעים לשנים מלפני משה קיבלנו ממשה, ועל כן אנחנו סגורים על מניין השנים ההיסטורי. בפעם הבאה שעכשיו אנחנו נוצרים, בפעם הבאה אנחנו נעסוק, למה בכלל היסטוריה מעניינת אותנו?